שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא, בספר אמונות ודעות, מאת רבנו סעדיה, ברבי יוסף אלפיומי גאון. מה? זכותו הגן עלינו אמן. כן,
ברור.
ואנחנו במאמר שני, והגענו אל עמוד פי זין. הלא הוא פרק ג' במאמר שני. כזכור, הנושא המרכזי של המאמר השני, זה לא הנושא היחיד, אבל המרכזי, אחדות הבורא. הוא לא עוסק במאמר הזה בהוכחת מציאות האל, את זה הוא עשה במאמר ראשון. עכשיו הוא עוסק בהוכחת מציאות האל, הוכחת אחדותו של האל. בסדר? וזה הוא עושה. הוא הביא כמה ראיות, ראיות שכליות וכדומה, ואז הוא מביא שאלה בתנך. שאלה בתנך. ואם יאמר אדם, מה עניין שני שמות הללו המשומשים תמיד במקרא, השם אלוהים. כן? אז מה אתה אומר שיש רק אל אחד? הנה, יש אחד השם, השני אלוהים. זה קצת מזכיר את הטענות של מבקרי המקרא. יש טקסטים הווייסטים וטקסטים אלוהיסטים בתנך, כן? אתה רואה לפעמים שהתורה משתמשת בשם אלוהים, לפעמים משתמשת בשם הוויה. מכאן שהתורה חוברה על ידי שני מחברים, אחד שמאמין בשם, אחד שמאמין באלוהים, ואחר כך האורך יכניס את הכל, עשה מזה סלט, השם אלוהים. הן טענות ידועות. אנחנו כאן לא נעסוק עכשיו בכל הטענות של מבקרי המקרא, והאופן להתמודד איתם, אבל אנחנו רואים משהו מהסוג הזה, כנראה בימר הסג, היו כאלה שרצו לבסס את האמונה בשניות האלוהית על דברים כאלה. לכן הוא מביא את זה, כלומר כשהרסג אומר, ואם יקשה מישהו, הכוונה שיש מישהו שיקשה. ואם יאמר אדם, מה עניין שני שמות הללו המשומשים תמיד במקרא, השם אלוהים. למשל, בפרק ראשון של ספר בראשית, יש רק אלוהים. בראשית ברא אלוהים. ויאמר אלוהים. וכו'. פרק שני, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. יש גם טענה על התפתחות מושג האלוהות במהלך הדורות, וזה אגב נכון. מושג האלוהות הולך ומתברר במהלך הדורות. למשל, אברהם אבינו הוסיף שם חדש, שם אדנות. ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי רשנה, שם זה כתוב בשם אדנות, א' ד' נ' י'. אז יש גם תפיסה, לא רק שהאל הוא הבורא, אלוהים, לא רק שהאל פונה אל האדם, י' כ' ו' כ', אלא שהאדם מקבל עול מלכותו, זה שם אדנות. אחר כך מתברר שהאל הזה גם נותן הבטחות, אל שדי. איך אומר רש"י? על ויזכור את וירא לאברהם יצחק וליעקב באל שדי, הבטחתים הבטחות, וכולם אמרתי, אני אל שדי. אל שדי, אם כן, זה שונתן הבטחות. איך קוראים לאלוהים כשהוא מקיים את ההבטחות שלו? הרי הפוליטיקאים אומרים שיש תמיד הבחנה בין הבטחתי, לבין הבטחתי לקיים. אז איך נקרא הקדוש ברוך הוא כשהוא מקיים? השם. כן? הוא שמי השם. מסקנה, לא נודעתי להם, כי לא קיימתי. וכאשר קמה מלכות בישראל, אז יש לו שם חדש? לא, השם צבאות. שם צבאות. כן, זה מופיע בספר שמואל לראשונה. אחר כך, מה? כן, כן, רק רגע, אנחנו עוד רחוקים. יש אחר כך המשך הברית עם האומה לאורך ההיסטוריה הזו, הוא נקרא קדוש ישראל. מופיע הרבה בספר ישעיהו. אחר כך, כשכבר מתרחקת השכינה מן העולם, אז הקדוש ברוך הוא נקרא בשם שמיים, כן? השם משמיים ישאג ועליון ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו, ובמהלך הדורות פתאום הוא מקבל שם חדש, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מושג פילוסופי, כן? הקדוש שהוא הברוך, הטרנסצנדנטי שהוא האימננטי, וכשהוא חוזר לבמה ההיסטורית נקרא צור ישראל, כפי שקרה במגילת העצמאות. כן, צור ישראל לגואלו, והעולם הולך ומתקדם לקראת שם אהיה אשר אהיה, שהוא למעלה מכל הגדרה, כמו ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה. מה המשך? אז יש שיר כזה, נכון? יהיה מה שיהיה. מה זאת אומרת? יהיה מה שיהיה? לא משנה. כאילו, אהיה אשר אהיה, זה כבר לא משנה. אלא לפי מעשיי אני נקרא. יכול להיות. ביום ההוא יהיה. כתוב, יהיה זה י' ה' י' ה'. אומר השלה, אותיות ו' ה' יהפכו להיות אותיות י' ה', ואז יהיה מדרגת יהיה. כן. הקדוש ברוך הוא זה מופיע בחז"ל. במשנה אתה רואה את זה. כן, רצה הקדוש ברוך הוא לזעקות את ישראל, אל תגיד קדיש. כן. יש גם, אני משבח זה מאוחר יותר, אבל יש גם המקום. ברוך המקום ברוך הוא. צריך להבין למה הוא נקרא המקום. בקיצור, זאת שפה שלמה, שפת השמות. הגוי מרטין לותר, זה שהקים את הנצרות הפרוטסטנטית, תרגם את התנ"ך לגרמנית. בהקדמתו הוא אומר, הקושי העיקרי בתרגום התנ"ך זה ריבוי השמות האלוהיים. מעניין, אם אתם תרצו לתרגם לעברית את השפה של האסקימואים, תראו שהקושי העיקרי זה תרגום המילה קרח. יש בערך 15 מילים שונות בשביל לומר קרח. ובעברית יש רק מילה אחת. וזה כלומר, כל אומה משקיע, גם בערבית יש איזה 20 שמות לגמלים. יש גמל כזה, גמל כזה וכו'. אז זאת אומרת שכל אומה נבחנת באוצר המילים שלה לפי מה שמרכזי בהכרתה. אז אצלנו, הנושא האלוהי הוא העיקר, לכן יש כל כך הרבה שמות אלוהיים. ברור. כן. זה גם, יש השם צבאות, יש אלוהים צבאות. לפי הקבלה, זה נצח והוד. שני צדדים של, של נצח והוד, שהם ספירה אחת בעצם. בוודאי. טוב, ואם יאמר אדם, אז אני חוזר עכשיו, כל זה, רב סעדיה לא יכתוב, לא אומר את הדברים האלה, לא שזה לא חשוב לו, אלא שמה שהוא רוצה כאן זה לדחות את הטענה של ריבוי אלוהות על יסוד התנ"ך. יש במוזיאון ישראל בירושלים, יש ממצא ארכיאולוגי אדיר. זו כתובת על הקיר שנכתבה על ידי עוצרי המוזיאון. זה במחלקה של עתיקות ישראליות, מתקופת התנ"ך. אין הרבה, אגב. ושם כתוב על הקיר, אין זה ברור מתי הופיעה אמונת הייחוד בעם ישראל. אבל אין ספק. אחרי שאתה אומר לא ברור, אתה כותב אין ספק. שבהתחלה הייתה אמונה בהרבה אלים, ולאט לאט התמעטו מספר האלים, עד שבסוף נשאר רק אל אחד, ומזה נעשה המונותאיזם. כן, עכשיו, למה אני אומר זה ממצא ארכיאולוגי? כי זה שטויות. אבל בעוד 1,000 שנה, אם יישאר משהו ממוזיאון ישראל, החתיכה הזאת אני מציע לשמר את הקיר הזה, כדי להראות את ההתפתחות של הדעות בעולם. עכשיו, האמת היא היה חוקר בריטי בשם וויליאם, אולברייט, ארכיאולוג. הוא חקר הרבה את ירושלים, באמת ארכיאולוג במדרגה ראשונה. הוא היה נוצרי. הוא כתב ספר שלם שבו הוא מוכיח שאמונת הייחוד איננה פרי של התפתחות, אלא שזה היה דילוג במחשבה האנושית. בבת אחת עברו לאמונת הייחוד. מה? מה אתה מתכוון?
מ-2 ל-3, ל-4, ל-5, המעבר הוא מספרי.
כן. נכון, נכון, בהחלט, בהחלט, אתה צודק. כן. כן. פגשתי בהודו אדם, שבהתחלה האמין בהינדואיזם, ואחר כך עבר לנצרות. אבל יום אחד הוא אמר, רגע, כשהייתי הודי, הינדואיסטי, אז האמנתי במיליון אלים. ואחר כך עברתי לנצרות, האמנתי ב3. מה ההבדל בין 3 למיליון? עבר ליהדות. כן. הוא בן נוח היום. טוב. אז זה כנראה באמת מחזק את דבריך. טוב. אז בואו נקרא עכשיו. ואם יאמר אדם, מה העניין שני שמות הללו המשומשים תמיד במקרא? השם אלוהים. נאמר, כבר קבע שהם לעניין אחד, כי אומרו, כי כה אמר השם בורא השמיים הוא האלוהים. פסוק בישעיהו. ואומרו, דעו, כי השם הוא האלוהים, הוא עשנו, וגומר. ואחר הקביעה הזו, אין לחוש. אם יתאר אחד מהם בפעולה מסוימת, והשני בפעולה אחרת. ודומה לזה. עכשיו, בסדר, אז אולי זה המצאה שלך, שאפשר להגיד שני דברים על אותה ישות. הוא אומר, לא, הנה. ודומה לזה בלשון, וילך ירובעל בן יואש, וישב בביתו, ואמר אחריו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו. מי זה גדעון בן יואש? מי זה גדעון? זה ירובעל בן יואש, זה אותו אחד. תיאר שם זה בפעולה, והשני בפעולה אחרת, ולא חש. כיוון שכבר קבע בדבריו כי ירובעל הוא גדעון, לכן הוא לא צריך לדאוג לזה שיחשבו שזה שני אנשים. ואם יאמר לבריאות, ואם יאמר ומה עניין אומרו אלוהי ואדוני לריבי, אז גם אלוהי גם אדוני, וכן יראה מן שמיים השם ועליון ייתן קולו. זה מה נזכיר, אגב, יש בין המחקרים באקדמיה, שאומרים שעלינו לשבח נכתב על ידי מאמיני דואליזם. למה? עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית. אם כי אתה רואה שיש פה שניים. כן? טקסט גנוסטי קדום. כן? מרו. אז גם פה דברים כאלה, וכן יראה מן שמיים השם ועליון ייתן קולו. נאמר לו שזה טעם נוסף. יראם לפי שהוא השם, ולפי שהוא עליון, העירה מפני שאתה אלוהי, ומפני שאתה אדוני. ודומה לו בלשון, שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד, גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. מאיפה לקוח המשפט הזה? תהילים, נכון. אז אנחנו בעניינו, מפני שאתם עמים, ומפני שאתם יושבי חלד. כן, הרי, שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד. מי זה הם יושבי חלד? זה העמים. אז למה אמרת את זה? משתי סיבות. אתם צריכים לשמוע כי אתם עמים, אתם צריכים לשמוע כי אתם יושבי חלד. ומפני שאתם בני אדם, ומפני שאתם בני איש. כן, גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. וכן אומרו, עוד, אל תירא עבדי יעקב, וישורון בחרתי בו. מפני שאתה יעקב, ומפני שאתה ישורון. הוא לא נכנס אגב להגדרות, מה זה יעקב, מה זה ישורון. זה גם לא משנה. הוא רוצה להראות שהלשון סובלת ביטויים כאלה. כן. אותם אנשים. אותם אנשים. נכון. לא חייב לפחות. כללו של דבר, אני אומר, כל מה שנמצא בדברי הכתובים ובלשוננו הנו, המייחדים, כלומר מאמיני הייחוד, ביטוי בתואר בוראנו או בפעולתו, שהוא נגד מה שמחייב העיון האמיתי, הרי בלי ספק יש לו שימוש מושאל בלשון, ימצאוהו המדקדקים אם ידרשוהו. כלומר, זה יכול להיות נושא ללימוד תנ"ך, שיעור מעניין בחקר התנ"ך, משמעות של כל מילה, כל ביטוי, מה ההבדל בין השם לבין אלוהים. אז למה רב סעדיה לא דואג לטפל בזה? הוא אומר, ואיני צריך להרחיב בביאור עניין זה בספר זה. שאבאר דרכי האמורים, דרך העברה והשאלה והרחבת לשון, לפי שכבר ביארתי בזה בהרחבה בהקדמת תרגום התורה. הרי רב סעדיה כתב תרגום לתורה, באיזה שפה? כן, עכשיו, ההקדמה לתרגום שלו לא הגיע לידינו, חוץ מקטע קטן, שנמצא בפירושי רס"ג לתורה מהדורת הרב קפח, בהוצאת מוסד הרב קוק, יש שם. בסדר, יש הרבה כתבים של רב סעדיה מדי פעם מתגלים פה ושם בגניזות, כן, זה עוד לא נגמר המחקר בנושא הזה. הסתפק בו בלי לחזור עליו כאן. והסתפק בביאור מה שיש בלשון, בכל מקום שהזדמן, מקום ספק בלבד. ואם יאמר, ומה עניין אומרו, ואתה, אדוני אלוהים שלחני ורוחו. יש פה שאלה, שלחני, השם אלוהים שלח אותי ורוחו. זה כאן רומז לשיטות שדיברו על לוגוס. כן? לוגוס, מושג לקוח מהשפה היוונית, שהוא פרי היצירה של האלכסנדרונים ובפרט של פילון. כן? מה אמר פילון? אמר שבין אלוהים לבין העולם יש ישות אמצעית. מה? משם זה התגלגל לנצרות. כן, אבל המקור הוא אצל פילון, הלוגוס. עכשיו, מה פירוש המילה לוגוס? יש ביוונית שתי משמעויות ללוגוס. או דיבור, כמו פילולוגיה, או היגיון, כמו בלוגיקה. בסדר? אז השאלה היא, מהו בעצם הממצע הזה בין אלוהים לבין העולם? אם תאמר לוגוס בתור חוכמה, או בתור דיבור, זה לא אותו הדבר. אם אתה אומר בתור חוכמה, אתה בעצם יוצר איזה מין אל משנה בין העולם לבין האלוהים. ומכאן, אחר כך, זה הפך להיות מושג אלילי בנצרות, והתקבל. עכשיו, לעומת זה, אפשר להגיד לוגוס משון דיבור. כן, למשל, הרבה מקומות, אונקלוס אומר, במקום השם, הוא אומר, מימרד השם, הדיבור של אלוהים. כלומר, זה גם כן מושג של דיבור בין הנברא לבין הבורא, יש רק קול. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ועשית כל מסותיו. אז זה המושג לוגוס, קנה לו שביטה אצל כמה זרבי מחשבה, במיוחד בכתות הגנוסטיות. ונגד זה כותב רב סעדיה, אגב, הוא כתב נגד זה גם במאמר ראשון. כן, אבל פה הוא מביא פסוקים שמשתמע שיש כזה דבר, איזה מין לוגוס, איזה מין אמצעי בצורת דיבור בין הבורא לנברא. אגב, בלטינית, שתי המשמעויות נפרדו, רציו ואורציו. רציו חוכמה, זה ביטוי רציונליזם, ואורציו, מכאן אורטוריה, כן, דיבור. כן, אז אם אתה נוטה אל הפרשנות דיבור, אתה קרוב יותר לאמונת הנביאים, כי הנביאים דיברו על זה, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בדיבור, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. אם אתה נוטה אל ההסברה חוכמה, אתה נוטה אל הפילוסופיה, ובסופו של דבר אל האלילות. איך הקדוש ברוך הוא בורא? בדיבור. דיבורו, אתה מוצא רצונו. רצון ודיבור זה אותו הדבר. אז אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה. עכשיו, הרעיון שיש איזה לוגוס, אמצעי בין הבורא לנברא, זה רעיון שיש לו חיים ארוכים, והמשיך במשך כמה דורות, גם בימי רב סעדיה עדיין יש דיבורים כאלה. אגב, מזה גם נולד הרעיון המוסלמי, שהקוראן הוא בלתי נברא, שהדיבור האלוהי הוא נצחי, ולכן הקוראן נצחי כנצחיות האל. אני לא מבין מה שאתה אומר. לפי היהדות, יש, נגיד, אתה מדבר על הפילוסופיה של ימי הביניים, כן, השכלים הנבדלים וכו'. כן, זה, אבל הם נבראים. אבל זה דבר מעניין, לא, אבל פה אתה נכנס לשאלה כואבת. המהר"ל מפראג חושב, אומר את זה במפורש, שכל התיאוריות האלה על שכלים נבדלים בין האלוהים לבין העולם, זה נטייה לעבוד הזרה. ככה הוא אומר. טוב, קצת קשה על הרמב״ם, כן? שכלים הנבדלים, זהו, זה קצת צריך קצת הרחבה. אתה מרשה לי? להרחיב? יאללה, נרחיב. לא, אני אסביר. כשהופיע נגיד כשהפילוסופיה היוונית התחילה להשפיע בעולם, אני מתכוון בימי הביניים, היא הגיעה אצל אנשים שהאמינו בנצרות או באסלאם או ביהדות. והייתה להם בעיה, כי מצד אחד הם האמינו, גם אלה וגם אלה וגם אלה, שיש רק אל אחד. מצד שני, היוונים, כולל אריסטו, האמינו בהרבה אלים. אתה איתי? כן. וכיוון שהם חשבו שכל מה שאומר אריסטו זה קדוש, מצד שני, הדתות מאמינות בייחוד האל, אז היו צריכים לבנות מערכת חדשה, מבחינה מחשבתית, שתיישב בין אריסטו לבין האמונה המונותאיסטית. עד כאן ברור? כמו מי? אמרת? באינו? האינו? לא, 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 בכלל לא, בכלל לא. בהינדואיזם זה נכון, יש היררכיה שלמה של אלים, אבל זה לא הנקודה. בסדר, אני מדבר פה על נוצרים, יהודים ומוסלמים, שהם האמינו שיש אל אחד. מצד שני, אריסטו מאמין בהרבה אלים. אז הם היו צריכים ליישב בין שתי השיטות. אתה איתי? בסדר. עכשיו, איך הם האמינו שיש הרבה אלים? אריסטו, בספר המטאפיזיקה, בספר י' פרק ח', שואל כמה רשיות יש לעולם. כלומר, כמה אלים יש. ואז הוא אומר, הטוב ביותר הוא לומר שיש רק אחד. שהרי מדינה שבה יש מלך אחד מתנהגת יותר טוב מאשר מדינה שבה יש הרבה מלכים. לכן היה ראוי לומר שיש רק ראשית אחת. והראשית הזאת מפעילה את הכוכבים. אבל יש בעיה אחת, שאנחנו רואים שהמסלול של כל כוכב שונה מהמסלול של חברו ובלתי תלוי בו. מכאן שיש הרבה ראשיות, לכל כוכב יש ראשית משלו, והם אשר אבותינו קראו להם אלים. עד כאן דברי קודשו. כלומר, היה לו הרעור לרגע אחד של אמונה מונותאיסטית, אבל בסוף הוא חזר בתשובה לעבודה זרה. בסדר? עכשיו, טקסטים כאלה מגיעים לפילוסופים דתיים בימי הביניים. מה הם עושים עם זה? הם אמרו פשוט, יש לנו פתרון. יש משהו, יש שרשרת של שחלים נבדלים, שקשורה זו בזו, כלומר, כל השחלים קשורים זה בזה, וכל אחד אחראי על כוכב אחר. זאת אומרת, במקום לעשות הרבה שחלים שכל אחד עומד בפני עצמו, הם קשרו בשרשרת אחת את כל השחלים האלה, ואז יוצא שיש אל אחד למעלה שמפעיל את כל המערכת, והצלנו את המונותאיזם. קוראים לזה סקולסטיקה. לא, הוא לא מורכם הרבה שחלים. אלא הוא בעצם השורש הראשון שממנו הכל משתלשל. זה הסיבה הראשונה, לכן קראו לו סיבה ראשונה. נכון. עכשיו, השכל העשירי מתוך העשרה נקרא השכל הפועל, ודרכו האדם משיג את האמת ומתחבר לאלוהים. עד כאן השיטה. מה? רגע, רגע, אני בינתיים מנסה להסביר לאדם שפעם ראשונה פוגש את המושגים האלה. כן. למה עשר? כי הם אמרו, אנחנו רואים שיש תשעה כוכבים, כלומר, תשעה גלגלים, וכל גלגל יש מספר כוכבים, אז לכל אחד יש לו שכל שמפעיל אותו, ובסוף יש השכל העשירי שלא מסוגל להפעיל שום גלגל, אבל הוא מסוגל להוציא את שכל האדם מן הכוח אל הפועל. וזה השכל הפועל. והוא המלאך שמתואר בספרות הקודש של הדתות. בסדר? עכשיו, מה שמעניין הוא שהרמב״ם קיבל את הרעיון הזה. ולכן המהר"ל תוקף אותו ואומר, זה נטייה אלילית מה שאתה עושה. טוב, רב סעדיה לא הולך בכיוון הזה בכלל. רב סעדיה, כי לפי השיטה הזאת, המלאכים שהם השכלים הנבדלים, הם גדולים מן האדם. רב סעדיה אומר, מה פתאום, האדם גדול מהם. בסדר? הלוגוס זה בעצם המושג הראשון שהוליד את הרעיונות האלה. כלומר, הקושי היה עבור הפילוסופים, איך יכול להיות יחס בין האל המופשט לגמרי, לבין הבריאה. אז הם אמרו, חייב להיות איזושהי חוליית קישור. חוליית הקישור הזאת, הם קראו לה לוגוס, או חוכמה, או סופיה. השאלה איך להבין את זה. זה רשום בטקסט, וזה אפילו גם כתוב. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בסדר? עכשיו. כן, טוב. מה אתה אומר? לא, אבל לא. ביהדות אומרים שהקשר בין הבורא לעולם זה דרך הרצון. הרצון האלוהי שאנחנו קוראים לו דיבור. בסדר? אתה איתי? טוב. מה? זה לא מפריע לנו בכלל. מה זה מלאך? זה רצון השם. מלאך זה רצון? מה? למשל, אני שאל אותך שאלה. מי ברא אותי? כן? חשבתי שזה ההורים שלי. יפה. זה בסדר. זה לא מפריע לך, נכון? זהו. כן. מה, לא יודע, מה? כי זה לא מתחיל מההורים. זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. אז למה אני צריך את ההורים? כן. זה, אתה יודע, יש פרויד אמר, מאיפה נולד מושג האלוהים בנפש האדם? הוא אומר, מהאבא. אז זאת אומרת שמה שאני חושב על אבא שלי, זה מה שאני חושב על אלוהים. מה אומרת היהדות? מה שאתה חושב על אלוהים, זה מה שאתה צריך לחשוב על אבא שלך. בסדר? אז זה אותו הדבר. שאלה באיזה כיוון אתה מתחיל. לא, היהדות במקום לוגוס מדברת על הדבקות של נשמותינו בריבונו של עולם, ושהוא מתגלה לנו בתור דיבור. ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. גם המקובלים, המקובלים הם לא פילוסופים. המקובלים סידרו לך בסגנון פילוסופי את דברי הנביאים. אין דבר כזה לוגוס. לוגוס. בכלל לא אותו דבר, אין מה להשוות, בכלל לא. הלאה. כן. לא, תראה, אם היו לומדים קבלה, הייתי מסביר לך למה זה לא נכון מה שאמרת, אבל זה לא הנושא כעת. אנחנו לא לומדים כאן קבלה, אנחנו לומדים את אמונות ודעות. הלאה. אז עכשיו, כל זה, איפה זה כתוב? זה כתוב כאן. כן, ואם יאמר, ומה עניין אומרו, ואתה אדוני אלוהים שלחני ורוחו. הנה, זה איפה שזה כתוב. ורוחו, איפה הלוגוס? כן? כאילו, יש השם ויש הרוח שלו. זה שפה מאוד בוטה. כן? או, נאמר, ייתכן הדבר שעניינו ברוחו. כאומרו דרשו השם ועוזו, ופירושו דרשו השם בעוזו. וכאומרו ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. ופרשו כי בנה השם ציון, נראה בכבודו. וכאומרו... מה זה קשור? לא קשור. וכאומרו, השם וכלה זעמו. ופרשו, בזעם תצעד ארץ. כך פירושו כאן, ותעד בם ברוחך, ביד נביאיך. וכל דבר שיזדמן מסוג זה, נמצא לו העברה, וביאור אפשרי, ואין עלינו חובה יותר מזה. כן, אנחנו לא חייב להיכנס עכשיו לפרטי הפרטים של משמעות המילים האלה, תדע באופן כללי, שכשאני אומר למשל, כבודו ישב, אני מזמין מישהו, אני אומר, כבודו ישב. אז הוא אומר, ואיפה אני ישב? לא, ברור, כבודו זה הוא, זה. כן. ואחר כן אומר, שאני מצאתי מדרך העיון, עכשיו, עד עכשיו זה היה לגבי אחדות האלוה, והפסוקים שלכאורה הולכים בכיוון אחר. עכשיו, אתם זוכרים, זה למדנו בשיעור הקודם, שרב סעדיה ייחס לקדוש ברוך הוא חמישה תארים, נכון? אחד מהם שהוא אחד, נכון? עכשיו, הוא אמר גם שהשם הוא חי ויכול וחכם. נכון? חי, יכול, חכם. מאיפה לקח את זה רב סעדיה? אז הוא אומר, ואחר כך אומר, שאני מצאתי מדרך, החמישי הוא אמר אותו גם כן, שאין דומה למעשיו וכו'. אבל פה הוא לא מדבר על זה. אז, ואחר כך הוא אומר שמצאתי מדרך העיון, כלומר בראיות פילוסופיות, ממה שמוכיח שהוא חי, יכול, חכם. הוא, מה שנתברר לנו שהוא ברא כל הדברים, ולפי הכרע דעתנו ברור שלא יעשה, כי אם יכול. אז זה ברור, אם הוא בורא, סימן שהוא יכול. ואין יכול, כי אם חי. ולא ייתכן עשוי משוכלל, אלא ממי שידע איך יהיה העשוי, לפני שיעשהו. הרי, אז מכן זה נקרא חכם. הרי שלושת העניינים הללו מצאם שכלנו לעושנו. מושכל ראשון באופן אחיד. כלומר, מה שאומר כאן רב סעדיה זה חשוב. ההוכחה שהשם הוא יכול ושהוא חי ושהוא חכם היא אותה ההוכחה. כלומר, זה לא שלושה כיוונים ואז תוכל להגיד יש אל חי ואל יכול ואל חכם. זה אותו אלוה, כן? מה זה חי? הכוונה שהוא לא מת. נכון, ברור. מאיפה לקחת את זה? מאיפה לקחת את זה? מהשיעור שלי. לא, על כוזרי, מאמר שני. נכון. אז לכאורה, פה הוא סוטה מדברי רבי יהודה הלוי, לכאורה, נכון? כי הוא מדבר על תארים חיוביים באלוהות, נכון? אלא שבהמשך הוא יסביר שכשהוא אמר חי, הוא לא מתכוון חי. אלא למעלה מזה. כמו שרבי יהודה הלוי, אותו דבר. רק שרב סעדיה יש לו שיטה פדגוגית להביא אותך באופן הדרגתי לבירור האמת. בסדר? לכן בבוקר אנשים אומרים, מודה אני לפניך מלך חי. מי אמר שאתה מבין על מה אתה מדבר? לא, צריך בשביל זה עולת ראייה של הרב קוק שמסביר מה זה חי. והם, כי במה שעשה, נתאמת שהוא חי יכול חכם. כפי שביארתי, כלומר זה מתחבר, זה מתבקש מזה שהאל הוא הבורא. ולא ייתכן שיגיע השכל לאחד משלושת עניינים אלו, לפני השני, אלא יגיע עליהם ביחד. כן, כלומר, זה לא ש... למשל, אדם תופס קוביית קרח. זה לא שבהתחלה הוא רואה שזה שקוף, ואחר כך שזה קר. לא. שקוף וקר זה הולך לו ביחד. כי מן המוכחש אצלו, שיעשה מי שאינו חי. צריך להגיד אצלנו, כן? לא, אצלו, אצל השכל. שיעשה מי שאינו חי. ושיעשה מי שאינו יכול, ושתהיה פעולה מושלמת ומשוכללת מצד מי שאינו יודע, איך תהיה הפעולה. לפי שמי שאינו יודע, איך תהיה הפעולה, לא יהיה פועלו תקין ולא מחוכם. וכאשר הושגו לשכלנו שלושה עניינים אלו ביחד, לא היה אפשר ללשוננו לאומרם במילה אחת, לפי שאינה מצויה בשפה מילה הכוללת שלושת העניינים הללו. לפיכך, הוזקנו, צריך להגיד, אני חושב. כן, הוזקקנו לבטא אותם בשלוש תיבות, אחר שקבענו בדברנו בפירוש שהשכל ישיגם ביחד. שימו לב לזהירות כאן, ממה הוא מזהיר. אל תחשוב שבגלל שיש לך שלושה מושגים, מדובר בשלושה דברים שונים. זה בעצם שלוש מילים הנצרכות אצלנו כדי להגיד עניין אחד. שהוא חכם יכול וחי. בגלל שאין לנו מילה שמחברת את שלושתם ביחד. זה העברית שחסרה, כן.
אבל
כן, אבל כיוון שהחיבור בין שלושת העניינים האלה הוא הכרחי, אז היא כאילו אמרת אותם ביחד. או שהוא, כן, נכון, נכון, בסדר, אבל זה בגלל שהשכל בנוי ככה. לא, כלומר, ההשגה שלנו בנויה ככה, אבל זה לא שהנושא שעליו אנחנו מדברים הוא שלושה. היינו אומרים את המילה, נכון, אין לנו מילה כזאת, זה מה שהוא אומר. אם הוא עשה פעולה שיש בה היגיון, שיש בה סדר, אז אם כן הוא חכם. הם היו חכמים. מי אמר לך? הם השתמשו בחוכמה, ודאי. מה, אתה חושב שהחרטומים במצרים היו טיפשים? אם הם היו טיפשים, איך הם הצליחו לעשות את הדברים האלה? אנחנו, כל הטכנולוגיה לא יכולים לברוא תנין בשנייה. צריך ל... אני לא יודע איך הם עבדו. זה ברור לחלוטין. אבל אז אם הוא מחשב, הוא מסוגל לייצר תנין בבת אחת, אז הוא סופר חכם. ודאי, אתה יודע לייצר תנין ב... שאלה אם בכלל מותר להפוך תנין בשבת, אתה יודע, שאלה. זה אסור מחמת גדר, כן. זה אסור מחמת גדר. כן. ולכן, אל יחשוב אדם, כי הקדמון יתברך ויתעלה, יש בו עניינים שונים, כי עניינים אלה הם כולם כלולים בעניין שהוא עושה, כמה שהוא בורא את העולם. אלא שביטוינו הוא אשר דחף אותנו לומר מושג זה בשלושה לשונות, לפי שלא מצאנו במונחים המדוברים ביטוי הכוללם. ואי אפשר שנחדש להם מילה. מה תגידו? אולי, בסדר, אתה מציע לרב סעדיה, תמציא מילה חדשה. למשל, צ'יפופו. האם צ'יפופו, אבל אתה לא יכול לדרוש את זה, כי אז תהיה המילה בלתי ידועה. הוא זקוקה לפירוש. כלומר, תצטרך להסביר למה אתה מתכוון, אז אתה חוזר לשלוש. ונמצא שחזרנו למילים רבות במקומה. זה אחת הבעיות ביצור הנקרא מילון. מילון מסביר מילים על ידי מילים. כשלכל מילה יש ביאור במילון. כן? כלומר, יש קושי מסוים ביצור הזה. טוב. ואם נדמה אדם, נדמה אדם, כי עניינים הללו, עניינים אלו, מחייבים שוני, כלומר, שיהיה זה זולת זה, הנני מבאר לו ביטול מה שנדמה לו על ידי העיון האמיתי, והוא, שהשוני וההשתנות אינם נמצאים כי בגופים ובמקרים. אבל בורא הגופים והמקרים מסולק ממנו כל שוני והשתנות. כלומר, אם אתה אומר, הוא בורא את החומר, אז סימן שהוא לא חומר. או, אם הוא בורא את המקרים, סימן שהוא לא מקרה, אין בו מקרים. אגב, לפי זה גם אפשר לומר, אם הוא בורא את החוכמה, סימן שהוא למעלה מן החוכמה. זה, את זה הוא לא אומר, כן? מה אתה אומר? כן, אדם ידמה שבגלל שאתה אמרת שלוש מילים, זה אומר שיש שונות בתוך האלוהות. אז אומר, לא, זה לא נכון. אדם לא בורא אדם. הוא יולד, זה נכון. ואז מה? לא, הוא לא ברא אותו, הוא יצר אותו. ההבדל הוא עצום. לא. לא צריך, החוכמה כבר מצויה בהוויה. מה, יש כבר גנטיקה, יש קרומוסומים. אז יש מישהו שעשה את זה. נכון, מי עשה את, אבל מי עשה את כוחות הכישוף? כלומר, אך אם הכישוף יש בו חוכמה, סימן שיש חכם מאחורי הכישוף. זה נכון, הכרחי. נכון? אז הוא לא בורא. אז הוא לא בורא. מפץ הגדול, נו, אז מה הבעיה של המפץ הגדול? מי אמר שאין חוכמה במפץ הגדול? זה סופר חכם המפץ הגדול. תראה למה זה הגיע. מה? אבל זה השאלה אם אפשר להגיד את זה. כלומר, קודם, סליחה, רב סעדיה מתחיל מזה שהוא הוכיח שיש בורא. בסדר? הוא לא, כלומר, מה שאתה מציע, שהמפץ הגדול, יתרחש ללא בורא, זה שייך למאמר ראשון. לא, עובדה, תראה כמה זה חכם. המפץ הגדול בסוף יצר את הרב קוק. אתה מבין, זה משהו אדיר. מיליארד שנים זה התגלגל, עד שבסוף נוצר הרב קוק. ואתה אומר, זה לא חכם? זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שאם יש מישהו שבורא משהו חכם, סימן שהוא חכם. זה מה שהוא אמר. נכון? טוב, זו שאלה מעניינת. כלומר, האם החוכמה... אז יש חוכמה. אבל אם הוא הוכיח שהעולם בכללו נברא, אז גם החוכמה של החרטומים נבראה. אז אם... כן, ברור. נכון. יותר מזה, יותר מחכם, נכון. נכון. אם הוא יותר מהחוכמה, אז קל וחומר שהוא חכם. כלומר, הוא חכם בריבוע, הוא חכם למעלה מחוכמה. כמו שהזוהר אומר, חכם ולאו בחוכמה. כי זה עוזר לנו, זה עוזר לנו, זה הכל, זה לא אמיתי. בסדר? הגדרה של אלוהים לפי רב סעדיה, הוא לא מגדיר, הוא רק אומר שהוא הבורא. הוא העושה, ככה הוא קורא לו. זה לא אכפת לי מה שאר העולם. אני רוצה להבין את רב סעדיה. רב סעדיה אומר, אני הוכחתי לך במאמר ראשון שהעולם נברא. ומסקנה, יש לו בורא. זה מה שהוא סובר. על יסוד זה, הוא שואל האם העושה הזה הוא חכם. תשובה, כן. כי הוא עושה חכם. מה מיותר? יפה. אז אתה אומר ששלושת המושגים מאוחדים בדבר אחד. שאין לך מילה בשבילו. ועדיין איני מסתפק בזה, עד שהפרשה הוא היטב ואומר, כשם שמה שאנו אומרים עושה, אין משמעו תוספת בעצמותו, אבל יש במשמעו שיש לו כאן עשוי, כך מה שאנו אומרים חי, יכול, חכם, שם פירוש עושה. ואף לא ייתכן שיהיה עושה, אלא מי שהעניינים הללו בו ביחד. אין במשמעותן תוספת בעצמותו. כלומר, כל התארים שאתה אומר על אלוהים, אינם נוספים על עצמותו, אלא זה מדבר עליו, למרות שאתה זקוק למספר מילים כדי להגיד את זה. זה כמו שהרמב"ם אומר, הוא וחוכמתו, הוא ורצונו אחד. אבל יש במשמעותן שיש לו כאן עשוי, ואחר שהתבוננתי בזה וחקרתיו, שבתי אל כתבי הקודש, ומצאתי בהם ביטול השניות ממנו. עכשיו, עד עכשיו זה היה רעיונות פילוסופיים. עכשיו הוא יראה שגם הנביאים אמרו את מה שהוא אמר. ואיפה הנביאים אמרו זה? אין עוד מלבדו, וגם מה שמץ דבר נשמע בו, וכן, והיה השם אחד, היום יהיה השם אחד, ושמו אחד. כל הביטויים האלה מראים על אחדות המושגים של חכם, חי ויכול. מה? וגם מה שמץ דבר נשמע בו. כלומר, מה אתה יכול להבין, כלומר, איזה מושג אתה יכול להשתמש בו כדי לכלול את כל המושג האלוהי? התשובה היא אין. כלומר, מה שמץ דבר נשמע בו, כלומר שאין לך מושג שמקיף אותו. בסדר? אגב, זה קצת מתחבר לדברי הרב קוק באורות הקודש, לגבי השאלה של מהות האלוהות. ויש שיטות שונות. שיטות שונות, מי זה האל, נכון? יש פנתאיזם, יש אתאיזם, יש פננתאיזם, יש וכו' וכו', נכון? הרבה ביטויים. אומר הרב קוק, כל מושג באלוהות שאיננו ממלא את הנפש סיפוק מכל צד, סימן שהוא לא נכון. מסקנה, כל המושגים על אלוהים הם לא נכונים. אלא הם חלקיים. אם אתה תצליח לעשות סינתזה של כל התפיסות ביחד, יכול להיות שהגעת לאיזשהו סיפוק. אבל אין לך בשפה האנושית, ומילא גם בשכל האנושי, יכולת להקיף במושג אחד את הנושא האלוהי. כי גם אחד זה לא המושג של אחד שאתה מכיר. כי אחד, אומר הרמב״ם, יש האחד המספרי. נכון? בין... גם זה, אתה רואה שכל הכוונות האלה זה חיבור של, של מושגים. אבל מה זה אל אחד? כי המילה אחד, למשל, איך המוסלמים תופסים את זה? אם יש אלוה, יש רק אחד שהוא כזה. ומה זה האחד המספרי? האחד המספרי זה מספר שנמצא בין 0 ל-2, נכון? אבל אחד, אתה יכול לחלק אותו, יש לך שני חצאים. זאת אומרת, אפילו האחד המתמטי, המספרי, איננו מתאר את האחדות האלוהית. יוצא לפי זה שאתה אומר אחד, בשמה ישראל שם אלו שם אחד, אתה בעצם אומר שאתה לא מבין על מה שאתה אומר. פחות או יותר. גם אם תאמר אחד יחיד ומיוחד, אחד אומר. וכבר השתמשת פה בשלושה מושגים, אחד, יחיד, מיוחד. כן, מה? ומה לא? מה אתה בא לשלול? הגדרה של אלוהים זה שהוא כל יכול? לפי רב סעדיה, אלוהים הוא יכול. כן, מה עוד? את המילה כל הוא לא אמר. הוא לא אמר. נכון. אבל הוא הסביר לך שגם המושגים האלה שהוא השתמש בהם, הם לא מושגים נכונים, הם מושגים יחסיים להכרתנו. אבל באלוהות עצמה, בעצם אין לך מושג בנפש שיכול לכלול את הכל. אבל בכל זאת, למרות שאסור להגיד האל הגדול הגיבור והנורא, אנחנו אומרים האל הגדול הגיבור והנורא. זה נקודת המגע שלנו. בסדר? אליון, למרות ש... כי אנחנו אומרים, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון. בדיוק. את זה אני כותב בספר שלי על התפילה. ואני תפילה. כן? אה? לא, האל לא עליון. כי כשאתה אומר עליון, אתה מניח שיש תחתון, נכון? זאת אומרת, אחרי שאמרת גדול גיבור ונורא, תדע לך שהביטויים האלה הם תחתונים לעומת אל עליון. בסדר? כפי שמבואר בספר הקדוש ואני תפילה. כן, מה? אתה אומר שהשתיקה לך דומיה תהילה. לא רע, אבל גם השתיקה היא סוג של דיבור במדרגה אפסית. זה כמו מסע אפס. מסע אפס זה גם מסע. זה קרוב, אבל זה לא זה. בסדר? כי אם לא, אז היינו כל הזמן שותקים. כן, אז יש גם וגם. מה? בסדר, הלאה. היי, עכשיו הוא נכנס כאן לוויכוח עם אמונת השילוש הנוצרית. אומר ואומר עוד, ובעניין זה טעו הנוצרים, והאמינו בו השוני, והביאם הדבר לכך שעשאוהו שלושה, ויצאו אל הכפירה. כן, פה מדובר על אמונת השילוש הקלאסית, זו שהתקבלה בוועידת ניקאה. כן, כשבה החליטו מה הם היסודות התיאולוגיים המוסכמים על כל הנוצרים, ומי שלא מקבל הוא כופר ויוצא מהכנסייה. זה לקח להם כמה שנים. זה בשנת 300... מה? 375 זה היה ועידת ניקאה. טוב, בסדר. אז שם הם ירכיבו את כל הסיפור הזה, זה, הם הלכו לאיקאה. ויצאו אל הכפירה. ואני רושם תשובות שיש עליהם מן המושכל. והאחר, והאחד אשר אחדותו אמיתית, יהיה בעזרי. כן, הוא מתכוון, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לו. ואני מתכוון בתשובה זו נגד המוניהם. כי המוניהם אינם יודעים אלא השילוש המגושם בלבד, ולא העסיק את ספרי בתשובה על כמותם, מחמת פשטותו, ונפטרנו מעומסו. אבל כוונתי להשיב על יחידיהם, אשר דימו שהם מאמינים את השילוש בעיון ועמקות הבנה, ובאו אל שלושת התארים הללו, ונתלו בהם ואמרו, אין בורא אלא מי שהוא חי יודע, והאמינו היותו חיותו ודעתו שני דברים חוץ מעצמותו, ונעשו אצלו שלושה. אתם מבינים למה הוא הביא עכשיו את כל המושגים האלה? בגלל שיש כאלה בין חכמי הנוצרים שאמרו, רגע, רגע, אתה פילוסוף, נכון? ואתה יודע שהאל הוא גם חי וגם יודע. מסקנה, יש האל ויש חיותו ודעתו, שלושה. כן? יש שיטות כאלה בכתות הנוצריות שהיו מקובלות בימי רב סעדיה. פשוטי העם אומרים, יש שלושה אלים והם אחד. כן? עכשיו, זה הדבר הזה, הוא שטות ואין מה לדבר עליו. לך למקולת, תגיד, אני קונה חלב בשקל, למרות שכתוב על זה מחיר שלוש, זה לא עולה, נכון? אבל אצל חכמיהם של הנוצרים, הייתה יומרה לתת פרשנות פילוסופית לשילוש. הנה, משל, אחד הדברים שהם אמרו, זה זה. כן? הרי הוא קיים, והוא גם חי, והוא גם יודע. אז זה שלושה. כן? זה למשל הרעיון לקחת את התארים ולהפוך אותם לתיאולוגיה. כן, ונתלו בהן ואמרו אין בורא אלא מישהו חי יודע, והאמינו חיותו ודעתו שני דברים, חוץ מעצמותו, ונעשו אצלם שלושה. וראשית מה שיש לפתוח בו ולהשיב עליהם, שלא ייבצר שהם סוברים בו שהוא גוף או שאינו גוף. אם יסברו שהוא גוף, הרי הלכו בדרך המוני אומתם. כן, הרי ההמון הנוצרי מאמין שהגוף ישו זה האלוה. ולפיכך חלים עליהם כל התשובות שישבנו בהם על המגשימים אותו. כן, כבר למעלה, בשיעור הקודם הוא עסק בזה, הביאו הוכחות נגד הגשמות. ואם אינם סוברים שהוא גוף, הרי אומרם שיש בו שוני ויהיה תוארו וזה, וזולת תוארו השני, הרי שהם אומרים שהוא גוף באמת. אלא שהם ביטלו את הדבר במילים אחרות, לפי שכל שיש בו שוני הוא גוף בלי ספק. ואנחנו כבר סיכמנו שהעניינים הללו הם תואר אחד, אלא שאין הלשון יכול לכלול אותם בדיבור, כמו שכללם השכל בידיעה. והרי הם דומים אז למי שאומר שאינו עובד את האש, אבל עובד את הדבר השורף המאיר העולה למעלה. שהיא האש באמת. ולכן נדובבם שיאמרו בפירוש שהוא גוף. ואם ימנעו מכך ויאמרו לא ייתכן שנאמר שהוא גוף כי כל גוף עשוי, כך יתחייבו שלא יאמרו שחיותו ודעתו זולתו. כי כל מי שחיותו ודעתו זולתו עשוי. אלא יוכנך השם נעדרי ידיעת דרכי ההוכחה. ואלה יוכנך השם נעדרי ידיעת דרכי ההוכחה. והוא שאנו מקלות המייחדים, לא בנו לידי דעה שחיות האדם זולתו, אלא מפני שראינו את חי ואת מת. ידענו כי משהו היה בו, שבו היה חי, וכאשר נסתלק ממנו נעשה מת. וכן, לא בנו לידי דעה שידיעת האדם זולתו, אלא מפני שראינו את יודע ואת בלתי יודע. ידענו כי משהו היה בו, שבו היה יודע, וכאשר נסתלק ממנו נעשה בלתי יודע. ואלמלא שראינו שני הדברים עלו באדם, כי אז היינו בדעה, כי האדם חי ויודע בעצמותו. וכיוון שמן המוחש הוא באמת שימצא ליוצר הכל עת, לא יהיה בו חי ולא יודע כמו שמצאנו לאדם, נתחייב בהחלט שהוא חי לעצמו ויודע לעצמו, ובטל מה שהגיעו לה ואנשים הללו מעיקרו. ועם זאת, הרי לא השלימו מה שראוי למושגם לפי דעתם, והוא שהם אמרו עצמו וחיותו ודעתו, והניחו מלומר יכולתו, וכן עניין שומע ורואה. אז אם כבר תגיד שיש חמישה אלים, ואם הייתה אמירתם חי, מספיקה להם במקום יכול, ואמירתם יודע, מספיקה להם במקום שומע ורואה. אם כן, גם אמירתם יודע, תספיק להם במקום אומרם חי. לפי שאני יודע, כי אם חי, הנחה רואה שהם לא הלכו לפי שיטתם, ואחר עיונם לא נהו, אלא יטעו בדבר זה, כדי להעמיד בו מה שנאמר להם, כלומר שמסרו בידם. זה נכון. ואומר עוד, כי אילו היה אפשרי בו שוני אחד, כי אז היו אפשרים בו כל השתנות שבעולם, לפי שאין העיון מביט אלא על כללות העניינים ומיניהם, ואינו מביט על פרטיהם ויחידיהם. אם האנשים הללו יבואו להביא ראייה מן המושכל, כבר ביארנו ביטולו להם במה שדימו בו. ואם הם למדו מן הכתוב, כפי שאולי יש מהם מי שיאמר, ראיתי שהכתוב אומר שיש לשם רוח ודיבור, והוא אומרו רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, נאמר לו כי הרוח והדיבור הללו נבראים, והם אותו הדיבור הנכבד אשר השמיע השם אותם לנביאו. הרי הם אומרים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. אז אומרים, לא, לא, רוח הקודש השם ברא, לא שזה האלוהות. וכבר ידענו כי הכתובים קוראים את שם השם נפש, כמו שאמר, אשר לא נשא לשווא, נפשי, במקום שמי. וכשם שבנבראים נפש ורוח עניינם אחד, ונפש שאצל הבורא עניינה שם, כך תהיה ביחס אליו רוח עניינה חזון ונבואה, וזה מאותם הלמדים מכך חוסר ידיעה בלשון העברים. כלומר, סך הכל הם לא מבינים עברית. מה? מה נאמר? הוא פשוט דוחה את דבריהם. איך? אתה רוצה שנקרא שוב? תראה, אני לא מבין מה, כדי לבקש הסבר צריך שיהיה לך קושיה. מה לא ברור מה שהוא אומר? הוא אומר, הוא מדבר נגד אסכולה נוצרית, שאמרה שהתארים האלוהיים השונים מורים על אלוהויות שונות, על צדדים שונים בתוך האלוהות. אז אומרת, צדדים שונים בתוך האלוהות זה מיוחס לגוף. ואתה אמרת שאין האלוה גוף, אלא אם כן תאמר שהוא כן גוף, ואז אתה חוזר אל הדעה ההמונית, כי הרי כבר הוכחנו שלא יכול להיות שהאלוה הוא גשם. בסדר? מה?
היום הם עדיין מאמינים לגמרי, כי אני שמעתי עם נוצרי שאומר שזה בעצם שטות אחת גדולה, וזה בדרך זה אחד, הם פשוט ידעו להסביר, או כל מיני דבר כאלה.
טוב שאתה מדבר מספיק נמוך, אבל אני אדבר איתך עוד יותר נמוך כדי שאף אחד לא ישמע. לא, אבל אני כן אדבר בכל רע. אתה אומר, האם הם עדיין מאמינים בדברים האלה?
כי שמעת
ראיות שלו. התשובה היא, הם עדיין מאמינים בדברים האלה. כן. יש 400 כתות היום בנצרות. 400. אבל כולן מאמינות בשני דברים. יש מכנה משותף לכולם. כולם מאמינים שישו הוא אלוה, וכולם מאמינים שבלי האמונה בישו אין לך עולם הבא. זה מה שהם מאמינים. כן? כל השאר זה פרטי פרטים. טוב, נמשיך את זה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.